بديم يان ب اشتاشلت الله بين سيور هزاب يحس بين شو استوى يتفتح وبين سجيا خارج شد دانو با تبين متى سجيا شلتناي بشني المكرم هيا ايشو لحظ استوري ציבורי מאוד מאוד מיוחד תלוי במקום ובזמן ובעצם אנשים ממש התנגדו לאותו לחץ ובגלל זה המציאו טיעונים הלכתיים שהיו בוא נגיד שהיו מסופקים לפחות אבל אחרי שזה הם העלו וקיבלו הסכמה שהתנגדו לאותו פעילות ציבורית לא ברוכה הם הפכו להיות כאילו דבר מקובל מבחינה הלכתית אז בזמן מה שדיברנו בתנאי בנישואין זה איזשהו לחץ של הממשל הצרפתי שזוכה שלושה דברים של הרפובליקה הצרפתית הפרטרניטי לא זוכר אבל זה קשור שכולם ביחד לא הבדלי כמובן דת והיה לתשתש או לאחד כל הקבוצות פרטרניטי אחווה ליברטי ושוויון נכון? אין צרפתי כאן? אוקיי, אבל לא חשוב אבל זה היה הרעיון של זה וכמובן העצמות של הקהילה היהודית את הבעיה במקרה הזה יש סיפור עוד יותר כואב שכמובן גם כן מבחינה היסטורית היה איזשהו דעתי איזשהו פקשוש ולא קראו לנכון את הדבר המגמה של הנאצים ממחשמם אבל גם כן כאן אני רואה ממש דמיון שאז קמו מתנגדים לכפייה הזאת של הימום של השלטון הנאצי ובעקבות זאת הימום הפך להיות אני יודע מקרה אמונה שלנו שאסור להמם לפני שחיטה למרות שהטיעונים ההלכתיים לדעתי כבושים זה קודם אחד הסוגים זה צער בעלי חיים אז כאן הגמרא אומרת באמת שצער בעלי חיים דרייתא ואתי דרייתא דחידו רבנן זה לא הסוגיה היחידה אבל יש קצת דיונים על המושג אבל יש לנו לפחות סוגיה אחת יש סיבה טובה יש הבנה שיש דין של צער בעלי חיים כשייתכן שהדין הזה הוא דרייתא לגבי הכיף של הדינים יש הכיף של האיסור של תורה בעלי חיים יש גמרא הזאת שמעניינת חביבים איסורים רב אלעזר רבי שמעון מאהבה באו מאהבה הלכו רב אלעזר רבי שמעון היה לו איסורים והם היו מאהבה ביום אחד הם נעמו דרבי ביקורת חריפה רבי יהודה הנשיא הידי מעשה באו והידי מעשה הלכו כלומר רבי עשה משהו שהגיע לו ייסורים נובן רבי לזה ברבי שמעון שהיו ייסורים ייסורי אהבה רבי הקדוש ברוך הוא נתן לו ייסורים בגלל שהגיע לו ייסורים וואו אף אחד לא יהיה כותב היום את זה על החזן איש אוקיי הידי מעשה בו ומעיד דהו אגל דווקא ממתו לשחיטה את העגלה שהיה הולך מובא לשחיטה אז הוא טל ילרשת בקנפי דרבי הוא ברח לרבי מבקש נחמה וקבחי אמרו לי זה לקחנו צעת אמרי הוב לא כמרחם ליתו לאיסורים בגלל שלא ריחם על אותו עגלה לא כל כך ברור מה היה עליו לעשות להציל את העגלה תדעי יש תקס ביום ההודעה בצעת הברית יש תקס כזה שיש תנגול הודו והמובל לשחיטה כביחל והנשיא נותן לו חנינה ונותן לו פרשה אז רבי לא עשה את זה לא יודע אם היה צריך לנחם את העגלה ואחר כך לשלוח את זה לשחיטה או לפתור את העגלה משחיטה לא חשוב אבל על הצער הזה שהוא גרם לאותו עגלה אז הוא בא לייסורים אחר כך אומרת שהוא עשה מעשה לתקן את העוולה הזאת שהוא ריחם על מישהו אחר וזה פתר אותו מייסורים אוקיי אז כאן ההבנה הפשוטה שבעצם רבי זה לא שהוא עשה דבר שלא כדין, בעצם, וזה פחות או יותר נראה כמעט הדעה שלו, זה לא שהוא עשה דבר שלא כדין, ככל שהוא תועלת בן אדם, אין בו צער בעלי חיים. צער בעלי חיים, כשמישהו, היה לך מישהו כזה בזה איפה שתלש את זה של זובים, אבל זה אוקיי, היה לי כזה, אז תמיד יש אחד כזה, דרך אגב, זה באמת סימן כל מיני בעיות בעתיד, חכת ילדי, זה סיפור לא פשוט, אבל זה מישהו תולש זנב של חתולה סתם, אז זה איסור של צער בעלי חיים. אם זה לתועלת אדם, אז אין בו צער בעלי חיים, אבל בכל מה שהגמרא אומרת, זה לא עושה את זה טוב. זה מוצדק ואפשר לשחוט עגלה, אבל צריכים לרחם, צריכים לבחור למזער בשתי צורה את הכאב של העגלה, ולא לא לתת סתירה ולהגיד לכך נוצרת. אוקיי? וזה מה באמת הבנה של תשומת הדשן, וכך נפסק בשולחנוך. מה הדין של היה להם אבזות? מה לא אומרים אבזים? אוקיי, היו תולשים את זה לאבזים, לעשות ממנו פוך וקריות וזה, והיו תולשים את זה, וגם אם תולשים חיים אז זה יותר טוב, לא יודע בדיוק למה, לא יודע אם הם מתים מיד אחר כך או זה גדל שוב, בסדר, לא חשוב, אבל זה לא נעים. אוקיי, לא עבדתי תהליך איזה פעם, אבל כנראה זה לא טעים. אי דומה לגזעת כבשים או אי הבצר בעלי חיים, גם לחתוך לשון העוף כדי שידבר, אי. וזניים וזניים מקל כדי ליפותו, אי. אוקיי? לא יפה. נראה לדברים דאין איסור משום צער בעלי חיים, אם הוא עושה לצרכה ולתש משם. אז הוא בעצם אומר שהכל מותר, אם זה איזשהו צורך, הוא לא בצורה מפורשת, נגיד, הזנב של כלב זה נחשב צורך מספיק, הוא משתמש שכן. כל, אני לא יודע מה לא נכון, כי הוא כל צורך אדם. אם האדם עושה את זה במה שהוא צוחק, במה שזה אכזרי, אז זה נעשה, וחוץ מזה, לא עושה הרבה. אלא שהעולם נזהרים ונמנעים, ואפשר הייתה לפי שאינו רוצה לנהוג מידת אכזריות נגד הבריאות, שיראים דין יקבלו עונש על כך. קידש כפר כפולים, גם הרבנו הקדוש, והוא הגתל ורש בקנפי, שרבי המזל כך נוצרת. ואף אגב, זה יותר גמור הוא לשחוט העגל לאכילתו, אפילו הכי מנה שקיבל ייסורים על כך. אז זה יותר גמור, אבל זה פסט. זה לא יפה, וזה מידת האכזריות. זה מאוד מעניין, אמור לא חושב שזה אסור. למה אי אפשר להשיג מזה שקדוש ברוך הוא הביא אליו ייסורים? שדבר כזה אסור, אבל הוא מתעקש, אני אגיד, לא, יותר גמור, אבל אנחנו לא רוצים שקדוש ברוך הוא יעניש אותנו. אבל זה בעצם, הפי דין זה הותר. אוקיי, אז יש פה איזושהי דואליות מסוימת, אבל כמובן, זה נפסק בשולחן ערוך. מכל מקום העולם נמנעים דהבי אכזרי. אז אותו תמונת הדעה של זה. אז זה בשולחן ערוך, אבל זה, הקו הזה, כמובן, הקו היום, גם אם מטושטש, כל דבר שרב אחד בעולם רוצה שלא תעשה, הוא אומר שזה אסור, אבל כך לא התבטא בשולחן ערוך או בתשומת הדשן, היקב ברור בין מה שאני אגיד, זה דבר זה הותר, אבל אל תעשה את זה, זה אכזר. זה היום המילים האלו נעלמו מהלקסיקון ההלכתי. אוקיי? אז זה פחות יותר משהו. אז כאן אני אומר, דבר שהוא אכזרי, אמנם זה התר, אבל זה לא שזה רצוי. אוקיי, יש הרבה, היו הרבה טענות, וזה באמת תופס מקום נכבד גם מבחינת היקף התשובות, וקראתי המון תשובות הימים האחרונים, ועל הנושא שאנחנו צריכים להכתיבים של הממשלה. Okay. קודם כל, אני חושב מבחינה סטורית, הם לא קראו בדיוק המפה נכון. הם כאילו תיארו את זה שהשמד היה שהממשלה הנאצית רוצים שאנחנו נאכל טריפות. בעצם מה שהם רצו לסגור את בתי המטבחיים היהודים, זה מה שהם רצו, רצו לעצר את הפעילות הכלכלית של היהודים. לא יודע למה הם לא תפסו את זה. בתוך האיסורים היו איסורים גם כן להיות רופאים ועורכי דין, אז הלו, אבל הם חשבו שהם רצו לקוף אותנו לכל נבלות, יש להיאבק על כך ולא להיכנע לתכתיב הזה. כמובן גם כן מבחינה הלכתית שופה הייתה כאן בעייתיות מסוימת. המצב של יהדות גרמניה הייתה שבעצם המוסדות הציבוריים היו בשחיטה כשרה, אבל הם לא היה את שחיטה כשרה, הם היו אוכלים נבלות רובם. היה קומץ גדול של אנשים דתיים שלא היו, שהיו נמנעים לאכול. אבל בעצם לכל ציבור הרחב החומרה הזאת בעצם הביא לכך שכל הציבור הזה אכלו נבלות גמורות, כן? אז זה היה גם כן איזשהו שיקול שלא כל כך מצא ביטוי כאן, וזה חלק מסיבה שהסודי רוצה להקל, אבל רבני פולין התנגדו לזה. אני חושב שניתן להבין נגד תכתיבי הממשל, אבל אפשר גם כן לקבל את ההימום או איזשהו סוג מסוים של הכנה לשחיטה בצורה אחרת. אני חושב שיש גם כן סיכון ההפוך. כלומר, בוא נגיד שיש יוצא איזשהו פסק מאנשים בודדים או רבנים בודדים שיגיד לא, האימום בסדר גמור, אין קשה של חצי. אז מצד אחד תגרום הבעיה אולי אצל קבוצות מסוימות בארצות מסוימות שיגידו כנראה אתם רק מתעקשים. מצד שני, אם אנחנו הולכים לקראתם, לקראת זה, ועושה את פעולת שחיטה יותר דומה לשחיטה הכללית, אז אולי יש סיכוי שהם לא יתערבו בכלל. אז הסיכון הזה, אם ילך צד אחד לקראתם, שזה יביא לתגובת יתר, או זה יביא לפחות מרובות. אני ממש לא בטוח, אני חושב שזה הפך נכון. שאם אנחנו נשמע לאותן מוסדות של צער בעל חיים ונאמץ את המלצתן, זה יכול להביא לפחות התערבות, לא ליותר. Okay? יש גם כן הנחה שאני לא חושב שהיא צודקת, שהכל זה בלאף, הכל זה רק כדי לצל ליהודים. אני ממש לא מגיש את זה כך. יש ארגונים האלו שלוחמים על כל מיני חזיתות, לא רק נגד שחיטה, גם כן אחד מהזה שמוציא סרטים זה הם לוחמים נגד פרוות וכל מיני דברים לא קשורים ליהדות. בסדר, יש להם ג'וק בראש עם הצער בעלי חיים, בסדר, אולי הגישה שלהם קצת שונה מגישה יהודית, אבל זה לא דבר אנטי-יהודי, זה אנטי, לא יודע, הם אוהבים חיות, מה להגיד, אוקיי? אם הולכים צעד לקראתם, אני חושב שזה יפחית את הלחץ, לדעתי. נקודה אחרת, אז כאן אני אומר, צד אחד בוודאי שניתן לשחוט גם אם זה גורם לצער, אם זה למטרת האדם, זה מה שתשמעת הדשן אומר, וזה כך נוסף בשולחן ערוך. אבל מצד שני, מבחינה הלכתית, עדיף למזער את הצער. זה לא חורג מה מפורשת ובמציע, אז אולי זה לא ממש הלכתי, זה לא מחויבות הלכתית לעשות זה, אבל זה ביסורים, רבי קיבל ייסורים על כך, וזה מובא בשולחן ערוך. אז בסדר, לא כחובה, אבל כדבר חיובי מבחינה יהודית. אז אני לא יכול להגיד שהלחץ של אותם ארגונים, זה כל זה אנטי-יהודי. זה לא סותר את היהדות. אם אנחנו אומרים, לא, זה לא סותר את היהדות, לעשות מאמצים למזער את הכאב בשחיטה. אני חושב שניתן להציג את זה כעמדה יהודית גאה. אוקיי? שנית, גם כן, יש דבר אחר שהוא גם כן קיים, ומישהו, אני מניח שכולם יש לנו יוטיוב, אתם יכולים לחפש איזשהו מאורע שקרה בבתי
שחיטה בדרום אמריקה, לא נעים, והיה צער בעלי חיים, גם כן חשש לטריפות, ממש, תוך כדי הבעיות, נציג גם כן הבעיות הללו. כמובן, ייצוב הבהמה והחזקת הבהמה שהיא לא זזה בזמן השחיטה, גם כן משפר את איכות השחיטה. כלומר, החיות האלו, הפרות האלו, הן גדולות, כלומר, מדובר בכמה טונות של בשר, ומשום מה הם לא אוהבים להישחט. אוקיי? והן זזות, והן נבקות, אז בסדר, אז מנסים לתפוס אותם, או להחזיק אותם כל מיני מכשירים מכניים, או שם היה מצב פשוט חמישה היספנים קפצו על הבהמה. אז אתה מבין, פה ושם יש פיקשושים גם כן. אז כולם דואגים לפיקשושים של האימון. כשאין אימון גם כן יש פיקשושים, וכמובן. אז בסדר, אני לא חושד שמישהו יכשיר את הטריפה. אבל בלחץ הזמן, בלחץ כלכלי, דברים קורים. אז גם לצד האימום יש סיכון, גם באימום, לדעתי, גם כן יש סיכון, גם לצד בעלי חיים וגם לאיכות השחיטה. כן? כאן יש לי דוגמה אחת, זה דבר מאוחר יותר, אבל זה משקף הרבה, זה לא דבר חדש, אבל כאן דבר לב, זה באמת משקף הרבה מהכותבים הקודמים והמאוחרים, כתוב באותו ניסוח, זה... ודיון ובחרתי בקטע הזה, גם כן בגלל שהיה בבר אילן, אבל היו הרבה קטעים כאלו, אני חושב שזה פחות או יותר קטע מייצג. תורת ישראל צפתה על זביחה ושחיטה ממקום הנוח ביותר על הסימנים, שהם מקלח הדם, בלי כל גרם צער ומחובב, ולא בסכין פגום שעוקב ומחייב, אלא בסכין חד וחלק שאינו גורם מחובב. לכן אני אומר שעצם השאלה היא פגיעה מעליבה ולא צודקת בתורת ישראל שדרכי הדרכי נורא. אוקיי, זה קטע מאוד מאוד טיפוסי. עצם השאלה היא פגומה ובוודאי שחיטה היא הקלה ביותר. דרך אגב, יש דבר מעניין, יש סיפור גם ימתים. יש אישה גרנדין שהיא אוטיסטית. הם לא פיתחה בקשי רגשות מסוימת לבני אדם. חיות כן, אוקיי, והיא מומחית לצער בעלי חיים, גם כן מומחית לשחיטה, פתחה חולן, קרה מדף לדף, החזיקה ראש בגלל שלא משמעים לה את פרטים, והיא פתחה איזשהו כלוב חדש שהבהמות לא זזות, וזה בשימוש בהרבה בתי מטבחיים ארצות הברית, אבל לא בעולם כולו, והיא טוענת שכל הבעיה בהחזקת הבהמה לפני השחיטה. השחיטה עצמה היא אומרת ממש מהירה וטובה, אם מוצאים דרך לייצב את הבהמה ולהחזיק אותו בצורה קלה, והיא אומרת שהיא חושבת שהבהמות לא ידעו שהם נחתכו. היא פיתחה דרך להבחין בצער של הבהמות, על הקולות שלה והתנועות שלה, כאילו, היא לא טיפשה, זה מה שהיא עושה לחיים, והיא הרגישה וכותבת על זה, שכשזה בכלוב וזה מיוצב, אין צער בשחיטה. זה מה שהיא כותבת, והיא חושבת במקרים מסוימים, הבהמות לא יודעות שהם נחתכו בכלל עד שהם מתו בעצם. אוקיי? וכל הבעיה בהחזקת הבהמה. אוקיי? זה מה שאני אומר, שזה כאילו מצחיק. הבעיה בעצם, אם אני אומר את זה, אני אומר לא. זה רק בעיה לייצב את הבהמה לפני כן. יש לנו בהמה של טון, טון וחצי, בשר, שכמו שאמרתי, לא אוהב להישחט. ואין זזים, אז שאלה איך לייצב. אז אפשרות אחת שהחמישה אנשים יקפצו על זה, שלמשוך את זה בחלבים, לשמוט את הרגליים מתחת לזה, להרים את זה מהרגליים האחוריות, שזה גם כן נעשה, וזה לא נעים. או לעשות איזושהי פעולה אחרת, ויש שלוש אופציות, אני עוד לא חקרתי את כולם הזה, אני מקווה בשבועות הקרובות לעשות איזשהו
לעיין בזה קצת יותר. ואז בעצם השאלה על ההכנה לשחיטה, לא השחיטה עצמה. השחיטה נעשית בדיוק כמו שציוו חכמים, פסק אחד, בלי הגרמה, רובו שלח את כמהו. וכאן הבעיה בהכנה, בדרישה של ההכנה לשחיטה, על ידי איזשהו הימום, גז או דבר אחר. אוקיי, אז זה בעצם הטענה שלי, שהטענה הזאת היא חוטאת. מי שמקבל את ההימום או ההכנה לפני שחיטה, אומר, יש בדיוק אותו שחיטה כמו שציוו חכמים. אני רק אומר, אותו ייצור של הבהמה נעשה בדרך אחרת. אז זה לא טרוניה על התורה, זה טרוניה עלינו. וגם כן, יש להגיד משהו אחר. אנחנו רוצים לשחוט את הבהמה כדי... כאילו במסלול נע. אנחנו לא רוצים להשקיע חצי שעה לייצב את הבהמה בגלל time is money. איך זה קשור עם מה שהרב לוי אומר, כל הפוסקים האחרים, שזה אלבון, זה לא אלבון. תוך אלבון מחייבת אנחנו לא רוצים לחסוך את אותו חצי שעה של קשירת הבהמה שלא תזוז. אז מה הקשר? מה הטענה הזאת? עצם השאלה, זה שאלה טכנית ולא לגבי מהות השחיטה. אז בעצם הבעיה בעיקרה זה בעיה בהכנה לשחיטה, לא השחיטה עצמה, וכמובן בצורך הכלכלי לזרז את התהליכים כדי שיוכל לשחוט כמה, שלא לייקר יתר על מידה השחיטה הקשיחה. אוקיי, זה הבעיה המחשבתית. אז כאן אני אומר, מצד אחד אני חושב שביססנו את הדבר הפשוט שיש ערך יהודי, אם לא הלכתי ממש, אבל יש ערך יהודי שמעוגן בגמרא ובשולחן ערוך למזער הצער של בהמות, אפילו אם זה נעשה לצורכנו. מצד שני, התגובה של כל של הפוסקים שאין לקבל תכתיבים ממשלתיים, אז אני אומר, אז בואו נזרום את זה לעצמנו, וההשפעות הרחוקות יותר, אני חושב שהן מוזנות. תנה שנייה, גם כן יש, היה שתיין אחר, אז היה אדם שהיה בדרן, כולם העלו לו שהוא שתיין. אז הוא אומר, אני רק שותה בשני מצבים. מה שני מצבים? תשמע, כשאני לבד, אז לפעמים זה עצוב לי, אז אני שותה. זה היה מובן, לא? כן, לא, זה די מובן. מה ההזדמנות אחרת שאתה שותה? הזדמנות אחרת כשאני עם אנשים. כשאני עם אנשים, גם כן שותה, אז אני רק שותה כשאני לבד או כשאני עם אנשים. זה שני הזדמנות. אז גם כן כך, אנחנו לא רוצים להעלות שום דבר על הדעת, לא, כמובן, לא מעצמנו ניזום את זה, וגם כן לא נקבל תכתיבים. אז בסדר, אנחנו, אבל חוץ מזה אנחנו פתוחים לכל מיני שינויים במהלך השחיטה. אז זה פחות את אותו סיפור. אוקיי? אוקיי, אז זה בעצם שלוש התקפות. אחד, גבי צער בעלי חיים. שנית, גבי תכתיבים ממשלתיים. בואו נזם לעצמנו. ואני לא יודע מה תהיה, צריכים לשקול את ההשפעות הרחוקות יותר, אבל לדעתי הם לא תהיה מרחיקות לכת ולא תהיה כל כך בעיה עם זה. ושלישית, הטענה האחרונה, שזה קבלת דבר כזה, זה אלבון נגד חוקי התורה, אני אומר, אני לא רואה את זה כל כך. אני חושב שהבעיה היא ייצוב הבהמה לפני השחיטה, ולא תהליך השחיטה עצמה, והצורך לעשות משהו זול ואפקטיבי וישים להכנה לייצוב הבהמה לפני השחיטה, זה יותר צורך כלכלי, ואיך שאנחנו מארגנים את השחיטה והכנת האוכל כבית חרושת, מאמירה לדרך השקיטה של התורה עצמה. אוקיי, זה הקטע המחשבתי. עכשיו הבעיות האלה, הקטע המחשבתי, היסטורי וקשרים החברתיים לפסק הזה. זה מה שאני חושב. גם הבעיות הלכתיות, אז כאן יש כמה טענות שהועלו. אחד, אולי בהמה נעשה טריפה על ידי הימום. שההימום עצמו יוצר איזשהו דבר שמטריף את הבהמה. בעיה שנייה, בגלל שהבהמה נופל או עלול ליפול, אז יש חשש של נופל, שכשבהמה נופלת אז יש חשש טריטה. אוקיי? דבר אמצעי, במקרה של ספק, הבהמה בחזקת איסור וצריכים שחיטה ודאית. זה סוגיית או אתם עדיין תקועים בבית שם? אז זו סוגיה ממש גדולה ואולי החשובה בפרק ראשון וכו', והמה בחזקת איסור עומדת עד שיבדו כבאמן לשחיטה. שאם יש ספק בשחיטה, אז אני אומר שבהמה נבלה ודאית. עוד מעט תגיעו. בעיה שנייה, בעיה נוספת, סליחה, שהאימום יהרוג את הבהמה לפני גמר השחיטה. כלומר, בעצם הדין, השחיטה מהירה, אבל צריכים בהמה בחיה. אם נגיד חתכתי את רוב של סימן אחד, ולפני שחיטת סימן השני, אני לוקח רובה ומפוצץ את הראש של הבהמה, ובהמה מתה, ואחר כך אני שוחט סימן שני. אז ברור שזה לא הותר, אני צריך לשחוט בהמה חיה. אז אם אני ממית את הבהמה, או שהבהמה מתה מעלה, תוך המהלך של השחיטה, אז השחיטה פסולה. מה שקרה אחרי המיטה היא לא חשובה, זה בחתך בשר בעל. בעיה אחרונה, שכתבתי את השקל הזה בהתחלה, בסוף לא מצאתי, שדנים בזה לגבי אדם, לא... אוקיי, אז כאן יש סוגיה רמז לטרפה מן התורה, מיניים, מיניים, ועשה בסדר טרפה לתוכל, יש בסוג מוב מברש, אלא רמז לטרפה שאין החיים מן התורה, שטרפה הולכת למות, תתעני סייפה, זה כלל כל שאין תמור חיה, טרפה. מכלל לטרפה אין החיה. מלעלן דכתיב את החיה שתוכל, חיה אכל, שאין החיה לא תוכל, מכלל לטרפה לא חיה. אז כאן יש סימן אחד, יש דין אחד של טרפה, שטרפה לא שורדת. יש דעה אחרת, הדעה המרכזית והפסק ברמבה, שטריפה אינה חיה, שטריפה עומדת בעניין הכתוב, זה ברמבה, בעניין הכתוב שהנוטל למות מחמת מכותה ואי אפשר לחיות מחמת מכזה, זו אסורה. כאן אמרו חכמים, זה כל כל שאין כמו החיה טריפה. ולכל שחיטה יתברר איזה חולי עושה אותו טריפה ואיזה חולי אינו. אוקיי, אז נבלה זה אחרי מיטה, כלומר, שיש בשק, כאילו זה מתה ממש. טריפה זה בהמה שנוטה למות, ומילא יש פה איזשהו דמיון, דמיון מסוים. דרך אגב, זה מאמר שלי באלון שפוט שכתבתי שהייתי שם. אוקיי. עכשיו יש נקודה אחרת שזה רק טריפה, לא מסוכנת. אוקיי, אני לא יודע רש"י למה לפני המשנה. יש משנה אחרת שהיא חשוב, השוחט את המסוכנת. יש דבר שנקרא מסוכנת, בהמה שעומדת למות, וכשמגמרי אומר עד שתפרחס ביד רגע, ביד רגע. אם אני שוחט מסוכנת בהמה שנראה בדיוק מהקדחה, אז היא צריכה לזוז אחרי השחיטה. בגלל שאם לא זז אחרי השחיטה, אז אני חושש שבהמה מתה בסימן ראשון, בסימן שני זה יהיה מחתך בשר בעלמא. אז זה לא מת מאכפת השחיטה. ובלא זה אומר, די עם זנקה. לא צריכים פרקוס בשניהם, היא קצת, לא יודע בדיוק מה זה, היא קצת זזה, קצת קפצה. אבל שאם אני שוחט בלילה, ולבחר ישקים, ונמצא קטלים בלי עמדם, כשהראה שזנקה, הוא חמידת רבולז. זאת אומרת, אם זה בלילה ואי אפשר לראות פרחוס, אז הם רואים שהאדם ניתז על הקירות, וזה בסדר, וחכמים אומרים עד שתפרחס או ביד ורגל, או עד שתקשקש בזנבה. צריכים פעולת אחרת, יציאת דם לא מספיק. כאן יש עוד ביור, אז מה בדיוק, השאלה עכשיו כאן, מה בדיוק השוני, אם טריפה אין החיה ומסוכנת, בעצם הגמרא אומרת שבמסוכנת, אם אני שוחט אותה והיא חיה תוך כדי השחיטה, זה מותר. אז מסוכנת זה לא טריפה, אז יש הבדל ברור בין מסוכנת שהותרה וטריפה שאסורה. מה בדיוק ההבדל בין מסוכנת וטריפה? אז כאן יש בכל אמירה בירה של רשי, בכל זה פשוט בדברי גם כן ברבא, מחמת חולי דלא מחסרה. רשי בא כאן אומר טריפה מחסרה, טריפה זה מדובר שיש חיסרון בעבר מסוים, עבר אחד חסר או יש נקב או חתך או פרטי דיני טריפה. זה באמת זה סיפור, אבל זה מה שרשי אומר שזה ההבדל, איזה סוג חור נקב, איזה סוג חיסרה. אוקיי, זה נשאיר לפרק שלישי, אבל זה באמת ההבדל. רבי יהודה מציע דבר שאפשר אולי לראות אותו בצורה רחבה, אם נבין אותו בצורה רחבה זה ממש זה מתאים. נפוקי אלוקותי דרחש, לא אומר שאינו בכלל שמונה מינים הללו, לא נאמר תרופת זה למשה מסיני. מקום מקום טריפה היא כוח פסוק זאת החיה. ויש סוג אחר של טריפות שבגלל שהיא אינה חיה. לא כל כך ברור מה זה בדיוק, האם זה חיסרון או לא, אבל היה גדול אחד, אני אף פעם לא שמעתי את זה קודם, הם חוזרים על זה, והוא הציע שבאמת השוני בין טריפה למסוכנתם זה בידי שמיים ובידי אדם, וזה כוונת הנדביות, שאם יש בהמה שעומדת למות גם אם אין שום חיסרון עבר, זה מוגדר כטריפה. אז מה השוני בין טריפה, למסוכנת, אם זה בידי שמיים ובידי אדם. אם זה בידי שמיים שבהם הלכתה בגלל שהיא לא מקיימת אורח חיים בריא והיא מעשנת ואוכלת יותר מדי וזה, אז בהמה כזאת זה מסוכנת. אבל מישהו דקר אותו, נתן לה סמים או נתן לה שוק חשמלי, ובגלל שוק חשמלי מתה, אז זה טריפה אם זה בידי אדם. קשה מאוד להבין איך הגיע למסקנה הזאת, ושידי אשר מסוכנת לא אומר שרי אסורה. אני לא יודע מה הוא חשב לעצמו, גם כן הוא בנה על סוגיה הזאת. תן רבנה נקרא עשרה בני אדם ועשרה מקלות ומת, ואין בבת אחד ואין זך הזה פתורים, ובטרם זך הזה אחרון חייו נשקירה במתנות. אמר רבי יוחנן בשניהם מקרה אחד דורשים, יש קריאה ככל נפש, ואני עושה בכל נפש עדי ככל נפש, ובי דברנטר עושה בכל נפש כל דור נפש. הוא הבין בשיטה חכמים שבאמת זה פתור טריפה, והחכמים סבורים שעד שיהיה ככל נפש, זאת אומרת שאנשים הראשונים גרמו שהוא נחשב לטריפה רק בגלל שזה מכה בידי אדם. זאת אומרת, לא גרמו לו איזשהו חיסרון עבר, נתנו לו מכה בראש, אבל זה לא עושה אותו טריפה, זה לא גורם לחיסרון עבר, אנחנו לא מזהים שום חור באדם, אבל בגלל שהוא עומד למות בגלל מכת אדם, אז הבן אדם כזה נחשב בטריפה. שודי יש באמת נדהם וקובר אותו, וזה באמת סוגה אחרת של חור מראה שאין שום קשר בין סנהדרין לזה, וזה באמת לא יודע איך הוא חשב, מה הוא חשב לעצמו, אבל זה אמר רבא, זרקין הגבירה שהגע גבר אחר וקיבלו בסייף פלוט דרביו דבן בטרף רבנה. אז אם זה חלק מהמחלוקת, ברור שתינוק באוויר הוא לא טריפה, הפטור נובע בגלל שהוא לא הרג אותו לגמרי. כלומר, אם יש עשרה אנשים שהרביצו לו ואדם אחרון עשה מכה פטיש, אז האנשים הראשונים גם כן גרמו למיטתו. אז השאלה בפעילות האדם, שאם יש מספר גורמים, מספר אנשים שמכים ומרביצים שמשתפים פעולה עם המיטה, אז כאן כולם פטורים. וזה בדיוק, וזה ממש לא קשור עם פטור טריפה. זה מוכיח מהסוגיה כאן, בגמרא בצורה מפורשת, מקשר את הסוגיה כאן, עם החלוקת בידי בין פטור וחכמים. אז פשוט הפירוש של רב אייטן הוא נגד גמרא, אוקיי?
איזה
מוכיח? מה? במקרה הזה, התינוק לא טריפה באוויר. זה רק אם יש שיתוף פעולה בין שני גורמים, חכמים ספורים שכדי להרג על איסור רציחה, אתה חייב להרוג בלבדך. אתה צריך להיות לבד. אם יש שיתוף פעולה, אז שיתוף פעולה זה טוב משחק כדורסל, אבל ברציחה לא חייבים. יש יותר מאחד שאחד נותן אסיסט, אז זה פותר את שניה. אוקיי? אז בסדר, אז זה מה שגמרא אומרת, מה זה קשור? הוא אומר, לא, לא ייתכן פטור כזה, הפטור נובע, מכה יצר שם טריפה על אדם בגלל שהוא היכה אותו. בלי זה לא ניתן לדבר על פטור אחר של כל נפש. שזה מה שאומר, במקרה הזה אין טריפה ויש פטור של כל נפש. אז מה? אז מה? הוא לא צודק, אוקיי? Okay. עכשיו בעיה אחרת שהאחרונים הרבו לדון בו, זה בעיה של מסוכנת. וזה כמו שראינו במשנה, מסוכנת זה בהמה שעומד למות בלי חיסרון עבר, ובעצם שם הדין נאמר שאם אני רץ ושוחט אותו לפני שהיא מת, זה בשר מותר. הוא אומרת שזה זה דבר שאולי נתייחס לזה בהמשך, אבל הגמרא אומרת שזה לא לצדיקים משום מה, okay, אבל זה הותר, זה לא, לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. חסידים נמנעים לאכול בשר מסוכנת, אבל זה לא נביא לזה הותר, okay. אבל זה רק אם זה פרחס, אם זה זז, אם זה הראה סימני חיים תוך השחיטה ומיד אחריה, וזה בגלל ששחיטה חלה רק על בהמה חיה, זה בכל פשוט בהמה שמת לפני גמר שחיטה, בהמה אסורה, אוקיי? צריכים פרחוס בסוף השחיטה או לאחריה כדי להוכיח שבהמה לא מת. אז למה? אז יש חשד שאני אגיד שהימום גורם יוצר מצב שמסוכנת, ואז צריכים פרחוס, כמובן בגלל ההימום הבאים הלא זזה, ואין פרחוס, אז גמרנו. אוקיי. יש תור, אמנם זה לא מובן בשולחן ערוך, זה מחלוקת ראשונים, זה תלוי בפסיקה קצת, שרואה בקילוח דם כתחליף לפרחוס. אז מה שהסיודי אש, אז יש אחרונים שאומרים אין פרקוס, מסוכנת, סגרנו בסטה. שידי יש לוקח נוקט עמדה כזאת, וזה יותר שהוא בונה. הוא אומר שבהמה מהוממת זה ספק מסוכנת, ובוודאי מסוכנת. היציאת אדם, אמנם זה לא מוסכם על כולם, זה מוסכם על הטור וחלק אחר מהראשונים, אז זה ספק פרקוס, אז בעצם יש להתיר מטעם ספק ספק. זה השיקול. דבר אחד שהוא אומר שלא חשוב, אז זה מה שאמרנו, שבהמה בחיה בחזקת איסור עומדת עד שיבד לך במען השחיטה. אז כאן חלק מהאחרונים, רק עכשיו הייתי מתחת שהולך בכיוון הזה, אבל זה גם כן כמובן זה הוזכר באחרונים לפני כן, שגם בחזקת איסור יש להחמיר. בחסד איסור יש להחמיר. האם בחסד איסור מחמירים כנגד ספק ספקה? הנקודה הזאת לא ברורה, ויש שחר אוכל, זה סיפור בשני עצמם. השידי יש תורים משהו שהוא ממש נכון, אני לא צריך להגיד כמה הוא נכון, פשוט כולב ומעומד. אני לא אומר, אם אני אומר ש בהמה, כלומר, ספק בשחיטה שאני אומר בו חזקת איסור, זה ספק שקרה לבהמה מסוימת, מוגדרת. כלומר, אם יש לי ספק אם שחטתי רוב סימנים. אז אני מפעיל חזקת איסור. אבל יש איזשהו ספק כללי, האם להגדיר בהיבה כזאת כמסוכנה? אז אני לא מפעיל חזקת איסור לזה. נכון, זה בדיוק זה. אז זה פשוט, זה כל כך פשוט שזה נכון. שספק זה לא מועיל חזקת איסור. חזקת איסור, הספק הוא במפלס אחר, ברור שלא מפעיל את חזק. הוא אומר את זה, כמובן הוא מביא את כל הדין באחרונים, אז אין ספק שהוא צודק 100%. יש לו הוכחה מאוד מאוד חביבה, במקרה הזה, שהגמרא אומר, מה קורה אם בהמה לא פרקסה? אז הרמב"ם אומר שזה ספק נבלה. למה זה ספק נבלה? למה לא הולכים אחרי חזקת איסור? לא, אותו נקודה. אם אני יודע שאדם שחט את הבהמה, שחיטה כשרה, וכל הספק, אם זה מת לפני גמר שחיטה, אני לא מפעיל חזקת איסור. אני יודע משהו קרה, השאלה, אם היה משהו אחר שמנע את החלות שלו. על זה אני גם כן לא אומר חזקת איסור. אני חושב שזה גם כן פשוט, ואני חושב שהוא גם מצודק בנקודה. אני לא, הוא פירוש, שידי יש לא הלך בכיוון הזה, אני לא מבין בדיוק למה, אבל בואו נניח שאני חושב שזה שיצא לפחות רק להזכיר, יש שלוש חלופות שמדברים עליו כאפשריות שכן בעולם כולי. או הימום חשמלי, או יש איזשהו גז ויש סוגים שונים ויש דרכים שונות לשכנע את הבהמה לשאוף אותו גז. עוד לא עשיתי כל הבירורים המציאותיים, אולי לא יודע אם מהשיעור הבא, אבל עד סוף השנה נעשה את הבירור ואני התוצאות, שיש דרכים שונות להמם את זה על ידי גזים מסוימים. האופציה האחרונה זה באמת על ידי סם, ויש גם כן כמה חלופות, זה נרקופל, עוד לא בירת את כל הסיפורים. בחלק מהם נגיד בהימום, זה פשוט, זה הפך להיות מדע, הם עושים את זה לפושעים, לא, הם לא עשו את זה מאות פעמים, לא אלפי פעמים, הם עשו את זה עשרות אלפי פעמים. כל ארצות הברית, כל פושע שנמלט, אז ליתר, גם תופסים אותו, גם לפעמים לא עושים את זה ליתר ביטחון או לשעשע את השוטרים. אבל כאילו יורים בהם וזהו, והוא מושתק לחמש דקות ואז הוא קם. ועשו הניסויים, לא יודע כמה פעמים. אז מה קורה אם אני מוכיח שזה פשוט לטווח ארוך זה לא מת, לטווח ארוך אין לזה שום השפעה על הבן אדם. האם להגדיר את זה אפילו כספק מסוכנת? לכאורה הגדר של מסוכנת זה מה? שזה עומד למות. היום קראתי עכשיו, הימם אותי שמישהו יכול לומר את זה, מישהו אומר שלא, אין קשר בין מסוכנת לא עומד למות. זה באמת, עוד לא ביררתי את הנושא הזה, אבל זה שמע מופרך לחלוטין. ברור שמסוכן הולך למות, או לפחות עלול למות, וזאת הבעיה, שהוא ימות תוך כדי שחיתן. זה בכלל לא משפיע על, אני לא יודע למה להגדיר את זה כמסוכן, ואפילו לא כספק מסוכנת. אני מוכיח שזה לא פוגע בבריאות של הבהמה או בעלי חיים כשאני מאמם אותם ברמה כזאת של חשמל. אז מה, איך נגדיר אותה, למה נגדיר אותה מסוכן? בנוסף, אני חושב שיש אמצעים אחרים, זה פרקוס הלך המושא מסיני. מה קורה אם אני מודד את הלחץ הדם תוך כדי שתיתה? ואני בודק דופק, ויש איזה דופק עד סוף השתיתה, וגם כן, כנראה בסוף, אחרי שבעל חיים מת, האישונים נפתחים, יש חובש כאן? לא יודע למה בדיוק, אני עוד לא, גם כן עולה בראתי את זה, אבל גם כן הישונים נפתחים למה מלחץ, עוד לא עמדתי. אז בסדר, יש בדיקות רפואיה, בואו נבדוק, נעשה את זה על 50 בהמות, 100 בהמות, 1,000 בהמות, לא יודע כמה, ונראה האם זה מתוך כדי שחיטה או לא. אם אני מהם מהם את הבהמה, מה קורה לדופק, למשך השחיטה, מתי היא מאבדת דופק, מתי הלחץ הדם יורד, ולשאול את זה לבהמה שלא עובר את ההימון. האם יש השפעה על הבריאות של הבהמה על ידי ההימון בחמש שלושה דרכים האלו? מה, יש גזרת הכתוב של פרקוס? יש הלכם, לא, זה דרך לזלוק אם זה חי או לא, אז מה אם אני יכול לוודא שזה חי בדרכים חלופיות? יש עוד חשש, וזה אחרי שכתבתי את זה, ראיתי את זה אתמול, לא בתקעתי את זה, זה סיפור של מסוכנת. עכשיו יש חשש אחר, שחלק, שיש דם בה, זה נפולה במה שנופלה. נפולה עשו רק את זה במה שנפלה, אם היית עומדת על רגליה כשנפלה, אם יש מקריסה עד המקום שנפלה שם, עשרה טווחים, חוששים שם נתרסקו איבריה. אם היית שוכבת, שוכבת. אבל גם נמצא את זה אין כאן חשש, וחשש מסוג לא שמע כשבהמה נפלת על חוליותה או על גבה, לא כשנפלת על מתנה כדבור בגמחה ופוסקים. אני יודע נראה, זה חשבון, זה חבהמה לכרוע על רגליו נפלת במקומה, ואין שום חשש נפולה שאין נפלת בתחילה על חוליותה וגבה רק על מתנה. מעבר לכך יש דבר, עכשיו קראתי שב כשמזריקים את הסם שוכבת לכתחילה, כמובן בנוסף אין שום מניעה לעשות איזשהו ריפוד מתחת או להגביע את הבמה שזה לא יהיה עשר טפחים. אני גם כן די מתקשה איזה בהמה בפרות, לא, עשר טפחים זה די גבוה, אני לא חושב שבפרה יש עשר טפחים. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר, אני חושב שכל החשש של נפולה זה באמת לא כך חושש. מה שיותר מכך, החלופה של נפולה, אתה צריך לראות את הסרט הזה, זה פשוט מצחיק, היו כל מיני שיטות אחרות להפיל את הבהמה, ועכשיו לפעמים כאילו קשו את הרגליים בחבל וכאילו שמטו אותה ואז היא נפלה, ואז אף אחד לא חשש. ובסרט הזה רואים איזשהו קבוצה של ספנים קופצים על הבהמה כדי להפיל אותה. על זה אין נפולה. רק על זה. זה נשמע נמוכח. אוקיי. אז כאן פחות את זה מה שאני אומר. כפייה חיצונית שהייתה אנטי יהודית, תורה גרם, מה שאני חושב, גרם לפוסקים איזשהו חשד גדול, וכמובן אני לא אחד שיבוא ויצדיק את חוקי נירנברג בפני אף אחד. כן, כנסורית, זה שקוף לחלוטין. מה שאני כן חושב שיכול להיות שהמגמה הייתה בדיוק הפוכה, שהם רצו את התגובה הזאת של הרבנים, שקהילה יהודית לא יימנו משחיתה. אוקיי. מצד שני, אני חושב שיש, שזה כאילו נפל בין כל החומרות, יש צורך יהודי למזער בצער של הבהמה, שנפסק בגמרא ושולחן ערוך. אוקיי. אני לא יודע למה צריכים להגיד את זה, אבל צריכים, כנראה צריכים להגיד את זה. גם בחששות הלכתיים, יש טריפה מצד האימום ומצד הנפילה. מצד האימום עצמו אין מושג מה גורם לבהמה. וכאן גם כן, אני חושב שניתן לבצע בדיקות. אפשר לעשות את האימום כאילו בתחילת הדרך ולראות איך הבהמות לא מושפעות מזה, כלומר לא שחיטה, לעשות אימום סתם הקבוצה של הבהמות, לראות אם הם חיים 12 חודש, אז אני יודע שהם לא טריפה. המומחים אומרים שלא משפיע על הבעלי חיים האימום. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי לוודא שזה לא טריפה? אין הלכה משהו מסיני שבהמה המומה היא טריפה. אנחנו לא יכולים, זה חי 12 חודש, ולא רואים שום חוסר בשום איבר. אז למה לחשוב שזה טריפה? מצד דין גרימת מוות לפני סוף השחיטה, אני מעלה שתי אופציות. או בואו נעשה אבחונים, האם זה באמת בכלל מסוכנת? וגם כן, אם יש חשש מסוכנת, בואו נבדוק את הבהמה תוך כדי השחיטה, לראות שיש סימני חיים לאורך השחיטה, לפחות על איזשהו מגם יצא של בהמות, ונראה שזה פשוט לא נכון. יש שיקולים ציבוריים שהפוסקים מנעו אפילו לעסוק בשאלה הזאת. אחד לגבי הודעה ששחיטה אינה הומנית, יצירת תקדים והתערבות בשחיטה, אולי בתחום, גם בתחום הזה, גם בתחומים אחרים, יצירת לחץ על ציבור שלא יצא בפתרון הזה, וחששות שאולי יותר מצומצם יתרחב לפעולות יותר חריפות, נתיר הימום ברמה כזאת, ואז מישהו יעלה את ההימום עוד יותר. מה שאני חושב שהתשובות לדברים האלו נלך אחד אחד. מה שאמרתי, אני לא אומר ששחיטה לא הומנית, אני אומר יש פתרון של הייצוב של הבהמה לפני השחיטה ואחריה, זה הבעייתי, וכאן אני מציע פתרון אחר מהרמת הבהמה מהרגליים, שזה לא הומני, וגם כן נגד, לא ממש נגד ההלכה, אני לא אגיד שזה אסור, אבל התורה רואה בזה כדבר מגונה, אנחנו אכזריים לחיות. גם ביצירת תקדים שהתערבות ממשלתית, אני אומר, בואו נזהום את זה לעצמנו, כדי שהם לא יתערבו. אם אנחנו לא נעשה את זה, ואז ממשלות יתערבו, אז אולי זה יגרום ליותר ללחץ. היה מישהו שכתב אליי, יש לנו קבוצת דיון, הוא כתב אליי שאני גם כן, לא, זה לא נכון להציע דבר כזה, שלא יתקבל כולם, בגלל שזה יראה התורה כשתי תורות, ויהיה מספר שחיתיות נוספות וכו' וכו'. אז כתבתי לו בחזרה שמתוך התגובות אני מבין שאתה גם כן מתנגד לחומרות השונות, לרבד יוסף שהקפיד על בשר חלק לספרדים, ומי שמתעקש לבדוק צומת הגידים וכל החומרות האלה, בגלל שהם גם כן יוצרים, ולכל מיני שחיתות של חסידיות שונות שאמרות שהם לא משם למשגיח שלי, אז זה תורף, שזה גם כן עושה תורה כשתי תורות. כאילו כולם אוכלים משחיטה אחת בעם ישראל היום, ומישהו מציע את זה, הוא שובר את האחידות השחיטה. איזשהו, לא ידעתי אם לצחוק או לבכות לפניו. אז כתבתי לו את זה, אני מניח שהוא הבין את הרמז. אז זהו, אז אני גם כן חושב גם בהחששות הללו, גם כן אם אתה מסתכל על אותן תמונות, אני בטוח שיש מצבים הפוכים, שאם לא נציע ייצוב בהמה שהיא בצורה קלה וחלקה וישימה, אז בעצם הבהמות פשוט משתוללות, ובלחץ הזמן ולחץ כלכלי שיש בהמות שנשחטות בטריפה בפסול ומוכשרות. ואני חושב החשש הזה הוא הרבה יותר סביר מאם נתקין או נפתח איזשהו משיך חשמלי מיוחד עם עצמה בדוקה ומוגדרת שמשתמשים בו לפני וזהו. אוקיי? דרך אגב, רק גם כן לא הספק לתקן, קראתי עדות של בשוויץ שבאמת שבחלק מהתרופות יש פרחוס בדיעבד, שבהמה מפרחסת אחרי נתינת הזריקה, שאז בכלל כל הסיפור, כל השאלה שמסוכנת במה שנעלמה, אם הגמרא מפרחסת אז מה רוצים ממנו? כאילו הגמרא מתירה מפרחסת בפרקוס, מסוכנת בפרקוס, וגם כן אומרת שהם נתנו את הזריקה הזאת לבהמות לכל מיני סיבות אחרות, לבצע ניתוחים, ו פשוט משתמשים בזה כסם המרדים בשביל לבצע ניתוחים בבהמות וכל מיני דברים הם משתמשים בזה, וזה לא רק לגבי השחיטה שזה הסם הזה בדוק. אז אני גם כן הולך לבין ידו לבדוק את זה, תגיד לך את האמצעים. אז זה פחות או יותר הסיפור, ואני רואה, אז עכשיו אתם מבינים שאני ממש רואה קשר ממש כמובן, השאלות והנושאים ההלכתיים הם שונים ממזרח למערב, אבל מבחינת מבנה הסיפור זה עבר גלגול מאוד מאוד דומה, שיש פה איזשהו לחץ ציבורי חיצוני, פוסקי הלכה ומנהיגים רבנים וזה התנגדו לאותו לחץ וכפייה חוץ מהמערכת, ופיתחו טענות הלכתיות שלא בדיוק, שלא לגמרי עומדים במבחן, אבל כיוון שזה היה בלחץ חיצוני, אותן טיעונים התקבלו אצל פוסקי הלכה במשך דורות רבים. זה רק 80 שנה, סיפור אחר היה קרוב, קצת פחות מ-200 שנה. וזה הפך להיות ההלכה הנורמטיבית, למרות שבספרות השס והפוסקים אין לזה כל כך אחיזה במציאות. אז זה הסיפור. אוקיי, ובלי נדה, גם כן, אני נוסע למשחטה של טבע בעוד שבועיים, אז נביא לכם את האמצעים. השבוע הבא גם כן נעסוק בסיפור דומה, זה מציצה ישירה אחרי מילה, שזה, אני חושב שזה גם כן תהליך מאוד דומה. מה? של זה או של מציצה? גם לא
אני לא יודע אחרת, אני נשאר עם מה שהיה, לא תגיד שאני חושב, אני באמת חייה.